ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:03 ישראל במלחמה 403 ימים. 101 חטופות וחטופים נמצאים כבר 403 ימים ארוכים במרתפי חמאס, באפלה מוחלטת. קיבוץ ניר עוז היה אחד מסמלי ההפקרה של מלחמת 7 באוקטובר. כפיר ואריאל הג'ינג'ים הקטנים המקסימים נעלמו עם אמא שלהם שירי לתוך החושך הגדול. ניר עוז נכבש על ידי מאות מחבלים שפלים שרצחו יותר מ-50 בני אדם באכזריות. עשרות נחטפו לעזה, מהם נרצחו לפחות 9, ועל פי הערכות 20 חטופים עודם בחיים. קיבוצי העוטף, הרוסים ברובם, מתלבטים אם לחזור לבתים הקיימים, אם לבנות מחדש את הבתים ההרוסים, אם להתחיל מחדש. כך התלבטו גם בניר עוז. אתמול הם הכריעו בהצבעה, כמו שמקובל בקיבוץ, הרוב קבע שחוזרים. הבוקר שוחחנו ב-7-9 עם רז דיאור, חבר הנהלה ומנהל משק ניר עוז.
זאת הייתה החלטה קשה מבחינת התהליך שעברנו בשנה האחרונה, החלטה שהוא תמצית הציונות, תמצית הגבורה והאומץ והנחישות שהקהילה שעברה חורבן בית גדול ברמה האישית וברמה הקהילתית אספו את עצמם וקיבלו את ההחלטה הזאת.
רז מספר לנו על החובה המוסרית של חברי הקיבוץ לשמר את הזיכרון ואת המורשת. מתברר שיש די הרבה צעירים מן החוץ שרוצים להצטרף מחדש למסגרת הקיבוצית. דווקא בקרב חברי הקיבוץ הצעירים שפונו לקרמי גת, הוותיקים יותר, יש התלבטות. אפשר להבין אותם, אחרי כל מעשי הזוועה, הרצח והאונס שחוו בשבת השחורה של 7 באוקטובר, איש לא יכפה עליהם חזרה, אומר רז. הניצחון האמיתי על הרשע הוא הקמת ניר עוז מחדש. עד שהחטופים, החיים והמתים לא יחזרו לתחומי הקיבוץ האהוב, לא תהיה תקומה לישראל. גם אם ראש הממשלה מבקש להסב את שמה של המלחמה לתקומה, לא יקרה. תאילנד, אחד מיעדי התיירות המועדפים והאהובים על הישראלים, עכשיו תחת אזהרת מסע. עוד מעט נבדוק מה החומרה שלה, נדבר עם ישראלי שנמצא עכשיו בקוסומוי. וגם המילואימניקים שלא מסוגלים לשרת יותר אחרי מאות ימים, לא מודעים לעובדה שהם עלולים למצוא את עצמם בכלא הצבאי. עורך הדין אביה דרייפר יסביר עוד מעט. אפליקציה חדשה, Not Alone, מחברת, מחברת בין משפחות חטופים לבין הציבור. איך אפשר לסייע למשפחות באמצעות היישומון הזה? רז מטלון ממפתחי האפליקציה יסביר. ודוח מבקר המדינה בנושא ה-AI, הבינה המלאכותית, שמתפרסם עכשיו, קובע שלא קיימת בישראל אסטרטגיה לאומית בתחום. כל ההסברים בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו בני שאולסקי. כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הממשלה מעכבת יישום תוכנית אסטרטגית לקידום המחקר והפיתוח של בינה מלאכותית, עיכוב שגורם נזק לקידום שירותים שונים ולקיצור הליכים בירוקרטיים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתריע מפני הליקויים בהגנת הסייבר שהתגלו במערך של הביטוח הלאומי.
אנחנו מתמודדים גם עם פרצות סייבר בחברת רפאל ובביטוח הלאומי, בייחוד בתקופת מלחמה. פרצות בתחום הסייבר הן בגדר מחדל. אסור להמתין שאויבינו יניחו את ידם על מאגרי המידע של הביטוח הלאומי. חובה לסתום את הפרצות הרבה לפני.
נדבר בהמשך בהרחבה על העניין הזה של האסטרטגיה שלא מתקיימת בנושא ה-AI. וחברת התעופה הספרדית איבריה מעריכה את תקופת ביטול טיסותיה לישראל עד סוף ינואר, כמו גם חברת התעופה הפולנית לוט, שלא תחזור לטוס לכאן לפני 10 בדצמבר. גידול של 173% במספר חברות הסטארט-אפ הישראליות בתחום הבינה המלאכותית מתחילת השנה הנוכחית. יריב לוטן, סמנכ"ל מוצרים דיגיטליים ונתונים מארגון סטארט-אפ ניישן סנטרל שפרסם את הנתונים, מסביר.
ישראל נהנית מצפיפות חברות יוצא דופן ונהנית בהיקפי גיוסים גבוהים במיוחד של חברות הבינה המלאכותית בישראל. חברות ישראליות נהנות גם ממגוון מאוד רחב של תחומים תעשייתיים בהם ה-AI מיושם, וחברות אלה גם נהנות מקשר ומחקרים שמבצעים מרכזי המחקר של חברות בינלאומיות פה בישראל בתחומי הבינה המלאכותית.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מתחילים. לא שקט בצפון, גם חיל האוויר פועל וגם כתבאמים ללא הפסקה וגם ירי טילים לאזורים שונים בצפון. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, מצטרף אלינו. סקירה של הבוקר הזה, כולל תקיפות בשעות האחרונות בדחיה.
כן, בעצם צהל פועל היום בבוקר בעקבות אותם אירועים שהתרחשו גם אתמול וגם הבוקר. הירי לעבר הקריות, כ-100 טילים בתוך דקותיים, לעבר קריית ביאלי, קריית מוצקין, קריית אתא, ובשעות הבוקר היום, אותו כתבם שמגיע מצפון ופוגע בגן ילדים ביישוב נשר, חציית קו אדום גם בכל קנה מידה שצהל מציב לעצמו, ולכן אנחנו רואים בשעות האחרונות תקיפות גם באזור הדחיה, גם באזור דרום לבנון, גם אנחנו רואים במקביל המשך ירי לכיוון נהריה, לכיוון הגליל המערבי, מצד החיזבאללה, והלחימה עדיין נמשכת בצפון, במיוחד בגזרה המערבית.
הסיפור, אבי, על הכתבם שנפל על עץ ליד גן ילדים בנשר, זה ממש נס, שאלה של שניות שהגננת ממש הייתה לתושייה ופינתה את כל הילדים, כי גם הזקה לא הייתה.
נכון, זה מה שאני אומר, זה מבחינת צעד חציית קו אדום, עובדה שכתבה מתפוצץ בתוך גן ילדים, מכוון לגן ילדים, מכוון לכיוון גן ילדים, מבחינת ישראל זה אירוע שאי אפשר לבוא עליו לסדר היום. אנחנו רואים גם את העצמה של התקיפות בשעות האחרונות בדרום לבנון, אני מאמין ומניח שבשעות הקרובות אנחנו נראה עוד איזושהי עליית מדרגה בתקיפות של צהל בדרום לבנון בעקבות העניין.
תגיד, עכשיו, כשמדברים על איזשהו הסדר שנגיד הולך ומתקרב, וגם עמוס הוכשטיין צריך לחזור לכאן נדמה לי מחר, זה אומר שהם יעצימו עוד את השיגורים שלהם ואת שיגור הכתבאמים, כלומר זה תלוי בזה, או שהם פשוט יכולים ועושים?
אני קודם כל לא יודע עד כמה ההסכם הזה הוא באמת בר השגה בזמן הקרוב, ואני חושב שלצד יש עוד לא מעט מטרות לימים הקרובים, סימן מספר גדול של מטרות שהדרג המדיני הנחה אותו לבצע, אני לא יודע עד כמה באמת המסע המתן הזה יפשיל לכדי הסכם. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שישראל הציבה והיא אמורה גם לעמוד על שלה על אותם שלושת העקרונות המהותיים, בהסכם הזה אחד זה שצבא לבנון וממשלת לבנון ייקחו את האחריות על כל הגזרה הקרובה לגבול ולכל השטח שבעצם חיזבאללה פעל מתוכו. שתיים, שזה ישראל תשמר לה זכות לפעול בכל פעם שתהיה הפרה של הסטטוס הביטחוני בצד הצפוני של הגבול. ושלוש, שתהיה הכרה בינלאומית על ההסכם הזה, כלומר שזה יהיה מחייב את כל הצדדים. אני לא רואה כרגע שזה מתגבש כרגע להסכם. האמריקאים יודעים את העמדה הישראלית, אני חושב שהלבנונים מצליחים להבין את העניין הזה. אני חושב שההסכם הזה גם צריך להיות מבוסס על חיזוק צבא לבנון על ידי גורמים שניים, ואני לא רואה את זה כרגע מתקדם לכדי מעשה.
תגיד, מה עוד לצהל נשאר לעשות שם? כלומר, אלא אם כן הוא באמת מרחיב את הפעולה עוד יותר לכיוון דרום?
תראה, היעד הראשוני שצהל קיבל, יעד המטרה למלחמה, זה להחזיר את תושבי הצפון בבטחה.
זה נכון, וכרגע הם אפילו לא רוצים לשמוע על זה.
כן, אבל העניין הוא שמסתכלים על זה, אנחנו אומרים, האיום המרכזי היה האיום של פישת כוחות רדואן, והאיום המשני זה היה אותם ירי של צלול מסלול. אז קודם כל אנחנו רואים שכוחות רדואן הוחקו צפונה, דרומה, כלומר, הוחקו צפון המדינה, דרומית בדרום לבנון, באזורים נרחבים יותר, עמוקים יותר. מצד שני, אנחנו רואים שישראל פגע באותם תשתיות לוגיסטיות שהיו לאותם כוחות רדואן, וגם כמובן לפור שלהם, פיקוד ושליטה. ומנגד אנחנו מבינים שנשאר להם עוד חלק מהחימושים שהם יכולים לבצע ירי לתוך ישראל. אנחנו ראינו אתמול את הירי הזה לקריות, אנחנו ראינו את הירי לנשר, לאזורים נוספים. ולכן העניין פה של ההסדר בסופו של דבר אמור לתחום את הסוגיה הזאת של הירי. האיום עצמו של של היום עצמו של הפגישה הוסר. לכן פה השאלה, עד לאן אנחנו מתקדמים בסוגיה הזאת. אני לא חושב שיש עדיין עוד עומק להתקדם, כן. אלא אם כן אנחנו רוצים לכבוש עד אזור בירות, צור, צידון, נגמר החלטה מדינית.
בדיוק, לכן שאלתי. אבי אשכנזי, תודה.
תודה.
שלום, שלום. אזהרת מסע גם לישראלים שנמצאים עכשיו בתאילנד, ספציפית עבור מסיבת הפול מון הפופולרית. אומרים שלום לשלומי.
אהלן, אהלן.
שלום, שלום. איפה אתה בדיוק?
אני בקוסמוי כרגע.
וכמה זמן אתה כבר נמצא שם?
אנחנו כאן 10 ימים כרגע.
נסעתם לטיול. אתה וזוגתך.
נסענו ל... נכון, נסענו לירח דבש.
מזל טוב.
היינו בקופנגן, תודה. היינו בקופנגן עד לפני יומיים, ועכשיו אנחנו בקוסמוי.
מה עושים? שמש ו...
מה עושים?
חיים יפים?
שמש, טיולים, כן, כן, לוקח את הזמן בעיקר.
תגיד, אתם שמעתם על ההודעה הזאת, על הזרת המסע הזאת לפולמון?
כן, כן, בטח. שמענו מהרבה אנשים.
והתכוונתם להגיע?
לפולמון לא, גם הוא קורה בתאריכים שאנחנו כבר לא בקופנגן, גם בלי קשר לא כזה תכננו להגיע לפולמון, אבל קופנגן די קטנה.
אז זהו, והשאלה אם כל ההודעה הזאת יצאה לפני כמה שעות, והשאלה אם שמעתם משהו, אם מרגישים משהו, אתם בבית מלון?
אנחנו כרגע לא בבית המלון, אנחנו בדרך להסתובב קצת בערב.
אוקיי, לא, בסדר, אבל באופן עקרוני, אם בבית המלון שמעו, כן. אם הזהירו אתכם, אם אתם קיבלתם עזרות חוץ
דבר,
ממשפחה.
שום דבר.
כלום.
לא, 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 כל הידיעה, כל הפאניקה נקרא לזה, מגיעה מבחוץ.
ופגשתם עוד ישראלים?
מישראל, מהמדיה. כן, שגם אוקיי. שמעו על זה.
ומה כולם מתכוונים לעשות? איך הגיבו?
תלוי כזה, חלק קצת יותר חוששים, יש כמה שכן שינו תוכניות לערב, אבל בגדול די ממשיכים כרגיל.
שינו תוכניות שזה אומר מה? שלומי, מה זה אומר לשנות תוכניות?
זאת אומרת, החליטו להישאר במלון, בכל מה שיש לעשות שם הערב, במקום ללכת לאיזה מרקט שהוא מלא באנשים והרבה ישראלים.
כן. אתה יכול לדבר איתי על האווירה קצת, מה קורה שם?
כרגע, שוב, האווירה רגילה, כמו אתמול, כמו היום בצהריים, הכל כרגיל. אני כן אגיד שלמשל אני שמתי כיסוי לאיזשהו קעקוע שיש לי בתוכו מגן דוד קטן,
okay.
אז כיסיתי כי משנה זהירות כזה, אני יודע שאנחנו יוצאים הערב, אז, אבל לא שיניתי תוכניות, בואי נגיד.
אתה 10 ימים שם, שניכם, והשאלה אם אתם מתכוונים לחזור קודם לארץ או לנסוע למקום אחר, והאנשים שפגשתם, האם מתכוונים לשנות תוכניות?
זה עוד לא שם, לדעתי. כרגע זה כאילו באמת משהו שאוקיי, בוא נשים לב אליו, בוא נראה מה קורה עם זה, לאן זה מתפתח. זה יכול להשתנות, שוב, זה באמת יכולות להגיע ידיעות חדשות ששנו לאנשים מסלולים. כרגע זה עוד לא שם, כרגע הכל ממשיך כרגיל,
טוב, אז
נראה רגוע.
יפה, אז קודם כל, אז שיהיה לכם שוב מזל טוב, וכל הכיף שבעולם, שלומי תמסור גם לזוגתך, ותעשו חיים ושיהיה שקט.
אמן, אמן, לכולם, תודה.
להתראות.
ביי ביי.
מצטרף אלינו דוב קלמן, שהוא נציג לשכת התיירות של תאילנד בישראל, שלום לך.
שלום.
שלום, שלום. שמע, תאילנד זה יעד באמת מועדף על הישראלים, סתם תן לנו איזשהו מספר שנבין עד כמה מתחילת השנה, למשל, כמה טסו לתאילנד?
המספר שאני אגיד לך בטח יפתיע, כי תאילנד היא בין היעדים היחידים בשוק הישראלי שעלו מאז תחילת המלחמה. אנחנו עד השלישי בנובמבר 2024 הגענו למספר של 226,000 ישראלים שנכנסו לתאילנד.
וואו, 226,000 ישראלים.
שזה יותר מכל נתון שנתי אי פעם בעבר. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים לרבע מיליון, זה מספר לא... זה באמת מספר בלתי... בלתי מתקבל כמעט על הדעת.
כן, זה, 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 זה בלתי נתפס, אבל זה יחסית למה שקורה בעולם, אז, ו, וחוץ מזה, יש ים, בטן גב, אתה יודע, אנשים אוהבים את זה. יפה. עכשיו, תגיד, מה קורה, נגיד, בשעות האחרונות? מה אתה שומע?
אם תרשי לי, אני קודם כל רוצה טיפה להוסיף על מה שאמרת מקודם.
בבקשה.
אני חושב שתאילנד זה לא, זה לא הסיפור של הים והנופים וכל.
אז תקן אותי, אני אשמח.
אני חושב שהסיבה המרכזית שישראלים נוערים לתאילנד היא דווקא הקבלה והתחושת ה-welcome, הביטחון, התחושה הכללית שהישראלי הוא מאוד, הוא אורח מאוד מוערך ומבוקש.
כלומר, אירוח מסבירי פנים לתיירים הישראלים. אוהבים את הישראלים.
מאוד, 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 כן. ואין שם, לא אנטישמיות, הם לא יודעים מה זה בכלל. הם לא, אין עמדות כלפי סכסוך. באמת, זה צד שני של העולם, שלא, שם לא מרגישים את הלחץ והצער שאנחנו חשים כאן כמעט כל יום.
אוקיי, אתה מקבל טלפונים נגיד, שואלים אותך מה קרה בשעות האחרונות, מה אתה ממליץ, מה אתה לא ממליץ, ביטולים, כל מיני כאלה דברים?
אני חייב להגיד שלא, מעט מאוד, יש השוק רגיל, אני מדבר בעיקר מול ענף התיירות, זה ה... הסוכנים, הם מכירים, הם היינו במשברים
לפני, אחרי. אני רק אגיד את זה, כי מהמלה לא מסרו שזה נגיד אזהרה ברמה 4, שהיא אזהרה חמורה ביותר, לאזהרה ברמה 1, וצריך להיזהר לא ללכת לפול מון, או לפתוח את העיניים וכו'. יפה, 100%. אז מה, אז אנחנו סתם עושים פאניקה? תגיד.
תראה, אני לא, מי אני? שאני יכול להגיד שאנחנו סתם בפאניקה. אני כן חושב שאנחנו מפחיזים. זאת מדינה גדולה מאוד, ואתה יכול לטייל באלף מקומות,
בכל מיני מקומות.
מרתקים בתאילנד, בלי להיות במסות של ישראלים. והעזרה הזאת לא שונתה, דרך אגב. זאת אומרת, מספר, עזרה רומת אחת היא העזרה שקיימת מאז ומתמיד.
באמת? כלומר, זה לא חדש הסיפור הזה? אז אולי הייתה ספציפית התראה על הפולמון הפעם.
ואחר כך הורידו את זה. זאת אומרת, הם הורידו, זאת אומרת, אין שינוי בעזרה לגבי נוסעים לתאילנד. אין שינוי. יש רק דבר שנכון מאוד, וזה נכון לגבי כל מקום בעולם, מיוחד אחרי אמסטרדם ולפני אמסטרדם.
נכון.
שתמיד תשים לב. בדיוק. לא לעשות, לא להפריז ולא להגזים, ולדעת שאנחנו במקום ובזמן שיש יריבים מסביב. וזה יכול להיות בכל מקום. ובזה צריכים להיזהר. אני לא חושב, ואם באמת היה שינוי מאוד דרמטי, אז מלאל היה משנה את העזרה באופן דרמטי הרבה יותר.
הבנתי, אז אין שאלות מיוחדות ולא שום עזרות מיוחדות, אתה אומר, עזרה ברמה אחת קיימת מאז ומעולם.
מאז ומעולם. מאז, אני 22 שנה, אני
בסיפור הזה.
נציג שקטרות של תאילנד, כן. בישראל, אני לא זוכר שלא הייתה התראה כזאת.
טוב, אז בוא, אז בסדר, אז אנחנו נשמור על אופטימיות, נקווה לטוב.
חייבים, חייבים, לא.
כן. כן, בהחלט כן. דוב קלמן, נציג לשכת התיירות של תאילנד בישראל, תודה רבה.
תודה לך.
שלום שלום, שיהיו ימים טובים. עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות. אנחנו נוהגים בימים האחרונים לדבר עליהם ומגיע להם. נגיד שלום לעורך הדין אביעד רייפר, שמתמחה בדין צבאי ופלילי. שלום עורך הדין רייפר.
שלום וברכה.
שלום שלום. תראה, אנחנו שומעים ממך שהרבה מאוד אנשי מילואים שהם באמת עייפים ועשו 200 ו-300 ימי מילואים, באמת מותשים, ויש סיפורים, משפחות, בתים וכולי, ולא מתייצבים למילואים למרות שצריכים אותם. הם לוחמים צעירים והם לא יודעים שאם הם לא יבואו אז הם עלולים להיענש. עכשיו אני רוצה שתסביר את זה, כי זאת זווית שנדמה לי לא דיברו עליה עד לימים האלה.
כן, לאחרונה, בעיקר לאחרונה, אני נתקל בתופעה של מילואימניקים שרובם, כמעט כולם, היו במילואים ימים ארוכים, עשרות, מאות ימים, 300 ימים, לוחמים בקרבות, ובדרך כלל הזימונים הם לא זימון פתוח לתקופה מסוימת, אלא מזמנים אותם והם מגיעים, מתייצבים מיד לוחמים, ואז מוצאים אותם לחופשה או שמשחררים אותם לתקופה קצרה ומזמנים אותם שוב, ובפעם השנייה, השלישית, הרביעית, מתחילה כבר לצוץ עייפות החומר, המותשות המנטלית, הרגשית.
לא רק זה, הרבה מאוד עסקים נסגרו, ואנשים גם קורסות בבתים מהעומס על הילדים. אני רק אגיד שנייה רגע, עורך הדין רייפר, שיש ירי טילים כרגע, באזור נהריה, שוב אותו אזור שסופג בשעות האחרונות הרבה מאוד ירי. כן, בבקשה, תמשיך.
כן, ההדגשה שלי בעיקר, להבדיל מתחילת המלחמה שבה הכרתי הרבה מאוד מילואימניקים שלא הגיעו כלל, כל אחד מסיבותיו, כעת בעיקר הגל הגדול וההיכרות העצומה שלי עם הרבה מאוד אנשי מילואים, עם כאלה שהיו ולחמו אנשים שהם כולם אחד-אחד, הדובדבן שבקצה הקצפת, שצריך לחבק ולתמוך ולעוד, אבל החבר'ה האלה נשברים ומתפרקים.
אין ספק שכולם אנשים מצוינים ואנחנו מצדיעים להם, אבל מותר להם גם להיות עייפים ומותשים, ולהגיד אחרי 300 ימים עד כאן. והתופעה הזאת הולכת ומתגברת. אלא
שהמערכת הצבאית מתייחסת בשונה מאדם הסביר בחברה שמחבק את אותם אנשי מילואים ורוצה רק לתת ולחבק אותם. המערכת הצבאית מבחינתה הם לוחמים, הם ממלאים תקנים, הם צריכים להיות במקום שהם יקראו להיות בו, והצבא הוא הצבא, למרות שהם אזרחים, הם כרגע לרשות הצבא והם מתייחסים אליהם כמו חיילים לכל דבר ועניין, ואין הבדל בין חייל צעיר שנמצא כרגע בטירונות או בחודשיו הראשונים והצבא אל מול מילואימניק בן 40 שכבר עושה שנה מילואים.
100%.
מבחינת המערכת הצבאית,
צבא, הוא צבא חייל זה צבא לצייר. והוא חייל, יפה. עכשיו, מה קורה אם הוא לא בא?
ופה הבעיה העיקרית. יש הרבה מאוד חבר'ה שחשים שמגיע להם. לחמתי, נתתי, עכשיו מגיע לי מנוחה מסוימת של מספר חודשים. היות שזה לא קורה, אז חלקם פשוט אומרים, אני לא מגיע יותר. פונים אליי ואומרים לי, אני עריק, לא הגעתי, הודיעו לי כרגע שאני עריק, או מודיעים לי, אני מתכוון לא להגיע. דינם של כל אלה שלא מגיעים, הוא דין של מפר חוק. בתחילת הדרך, עד בשלושת השבועות הראשונים, ה-20 יום הראשונים, הם יחשבו כנפקדים, ומודיעים להם בדרך כלל, אוקיי, פתחתי נגדך נפקדות, לא תמיד זה מדבר אליהם, מבחינתם הם תרמו ונתנו והם עייפים וצריכים להתחשב בהם, אבל המפקדים רואים את זה אחרת.
ואז, איך אתה, בדיוק, אז איך אתה נכנס לתמונה ומה אתה אומר לאותו אדם ש-20 ימים בסדר, הוא נפקד, אחר כך הוא עריק, ויש לזה סנקציות משפטיות?
כן, חלק גדול מאותם אנשים הם פשוט חשים בתחושות נפשיות, רגשיות, מנטליות, הם לא יכולים להמשיך, הם פשוט לא יכולים להמשיך, ואז הם מקבלים את הטיפול המקצועי והנכון, לרבות הפנייה לאנשי המקצוע הצהלים, לא למפקדים, המפקדים שלהם פחות אמפתיים לגבי המצב הנפשי שלהם.
100%, אז רגע, אני רוצה להבין פרקטית, עולה למשפט ולכלא או מה? איך זה עובד?
יש הבדל גדול מאוד בין מצב שבו הוא הצליח לפנות אליי לפני שהוא התחיל לעבור עבירת משמעת של היעדרות, במקרים מסוימים, גם אם הוא החל בעבירה, אבל הוא לא הגיע לתקופת העריקות, עוד לא חלפו 3 שבועות, אז עוד אפשר להציל, כל עוד זה לא הגיע למצב של בית דין.
מה זה נקרא להציל?
להציל זה לפנות לגורמים הנכונים, שיקבל את העדכון והטיפול הנכון, שיפטרו אותו מהמשך השירות, שיקבל לפעמים טיפול תרופתי, שיחתי, אבל בטח ובטח תלו ללחוץ אותו עם הגב לקיר, ואיומים והפחדות, ואם לא תגיע, נפתח בהליכים משמעתיים ופלילים, וזה מה שעושים.
אז זהו, וכמה אתה מכיר, אני רוצה לסיום, 100%, ולסיום, אני רוצה לשאול אותך כמה כאלה נפקדים, עריקים וכולי, אתה מכיר, שבסוף יושבים בכלא, לא יודעת, כמה חודשים, אולי אפילו יותר.
אני זה מדהים, זו הנקודה הכי כאובה לנו כחברה, וגם לי כאיש מקצוע, שעד לפני שנה היינו מגיעים לבתי הדין הצבאיים ולבתי הכלא, לבית הכלא הצבאי, לא היינו רואים שם חיילי מילואים, היינו רואים חייל על כל 1,000 סדירים, רק חייל למילואים על כל 1,000 סדירים, וגם במקרים קיצוניים שבדרך כלל הגיע להם.
אוקיי, נתן את הנשמה, ועכשיו הוא יושב בכלא, כמה זמן?
לא, אני מדבר עד למלחמה, בסדר, הבנתי. אנחנו רואים את התופעות האלה, היום אנחנו רואים אותם בכמויות, זה פשוט, זה נראה דמיוני, לא מציאותי, תקופות ארוכות, יושבים חודשים ארוכים על עריקויות, ריקות, הוא
התעייף,
הוא לא הגיע, הוא מקבל כתב
אישום,
הוא מקבל חודשים בכלא הצבאי.
אוקיי, אנחנו חייבים לעצור, וזה מרתק, ואולי נשוב אליך עוד, כדי להרחיב בנושא הזה, אני מודה לך. תודה רבה, עורך הדין אביאל רייפן. שלום, שלום. חזרנו. אנחנו רוצים להגיד שלום לירון פרידמן, בורסה עכשיו, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים, שלום ירון.
אהלן ענת.
שלום, שלום. אוקיי, אז קודם כל מה קורה אצלנו היום?
הבורסה די מתעלמת מהמלחמה, גם הזקה שאתה עכשיו במרכז, תל אביב 35 עולה בכאחוז ושליש, תל אביב 90 מפגר מאחור, עולה רק 0.5%, אבל סך הכל עוד יום חיובי בבורסה, עוד יום של שיא חדש.
מה קורה עם הדולר שממשיך להתחזק עד כמה שראיתי קודם?
כן, אבל הוא התחזק ב4% ל3.75 שקלים. בסך הכל אין פה איזושהי דרמה, אני חושב שמה שמשחק בעיקר זה הנושא של הריביות, ארצות הברית מורידים ריבית, פה זה לא יקרה כנראה בשנה הקרובה, ואנחנו לכן רואים את התנולות האלה.
יש כל מיני ידיעות על זה שאולי הנשיא הנבחר ולשעבר טראמפ ינסה לפטר את פאוול, שהוא נגיד הבנק המרכזי, ויושב ראש הפד אומר שהוא מוכן להיאבק על הסיפור הזה. עד כמה רחוק ילך הקלאש הזה בין השניים, אם זה אכן יקרה?
תראי, בעולם נורמלי הייתי אומר לך שאין שום סיכוי שדבר כזה יצא לפועל, אבל אנחנו חיים בעולם לא נורמלי, וצריך לזכור גם שלטראמפ בסך הכל יש את כל הכוחות בעצם, כי גם הקונגרס על שני בתיו הוא רפובליקני, ולכן, הוא רפובליקני ומאוד נאמן לטראמפ. לכן אם הנשיא הנבחר ירצה לעשות דבר כזה, יהיה לו הרבה מאוד כוח, אני לא בטוח שהשווקים יאהבו את זה, וטראמפ מאוד קשוב לשווקים, לכן אני לא יודע להעריך מה הסבירות שדבר הזה יקרה, אני לא חושב שכרגע היא מאוד גבוהה, מה גם שבסך הכל פאוול במרכאות מתנהג יפה וגם מוריד את הריבית, אני עוד לא רואה את הדבר הזה קורה, אבל שוב, אנחנו כבר למדנו שאצל טראמפ שום דבר אי אפשר לחזור אותו.
כן, היום זה ככה, מחר זה אחרת, ירון פרידמן, תודה. אנחנו רוצים לעסוק בדקות שנותרו לנו ממש עד שבן כספית ואריה אלדד הצטרפו אלינו, לדבר על דוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש לפני כשעה בנושא הבינה המלאכותית, ה-AI והסייבר. נדבר על ה-AI עם דניאל ג'ייקובס, שהוא מנהל האגף לביקורת טכנולוגיות ומערכות מידע בחטיבה לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. שלום דניאל ג'ייקובס.
שלום ענה ושלום.
שלום, שלום. בכותרת, מה המבקר מצא? מה אתם עשיתם שזה חלק מהעבודה שלך כמובן?
הדוח עוסק בבינה מלאכותית, טכנולוגיה מתקדמת שפורצת דרך בסדר גודל שמשפיע על כל אחד מאיתנו. בשורה התחתונה מצאנו פער מהותי בין קצב התקדמות הטכנולוגיה בעולם לבין התשדוש. בהיערכות והמוכנות הממשלתית פה בישראל.
תשמע, אני מבינה מככה מקריאה במהלך הבוקר שהייתה הזדמנות להשתדרג ולהתקדם, וזה התחיל דווקא בממשלה של נפתלי בנט עם השרה אורית פרקש הכהן, ואיפשהו זה נתקע. כלומר, כשזה הממשלה התחלפה, זה לא זז. האם אני צודקת?
זה התחיל הרבה לפני כן, ב-2018, כשראש הממשלה באמצעות המלל מינה את צוות המיזם הלאומי, 300 מומחים שפעלו בהתנדבות ושמו תוכנית על השולחן. מסקנות ועדת תלם, תוכנית על השולחן. התוכנית הלאומית של משרד החדשנות מ-2022, תוכנית על השולחן. בפועל, הממשלה החליטה, התוכנית של משרד החדשנות נותרה כאות מתה. בפועל הממשלה החליטה על פעימה ראשונה, רק 40% ממנה יושמו עד סוף מועד הפעימה. פעימה שנייה, שנחתמה שנה וחצי מאוחר והיא רק בתחילתה, משרד החינוך לא בתוכנית, פרויקטים לאומיים לא כלולים, מודל השפה תרם שוחרר, אנחנו בפער של תשתיות מחשוב, פער של הון אנושי, פער רגולטיבי.
על מה זה משפיע הפער הזה?
בסופו של דבר, איפה זה פוגש אותנו? הבינה המלאכותית יש לה פוטנציאל אדיר ליעילות וחדשנות בפעילות הרשות המבצעת ומשרדי הממשלה, אבל בעיקר שיפור איכות ומהירות השירות לאזרח. ניקח למשל את פקקי התנועה, חיבור בין מאגרי נתוני ענק, מערכות ניווד ומערכות הרמזורים, פעולות בעולם הבריאות, משבר האקלים. אנחנו מדברים על טכנולוגיות שיודעות לעשות אינטגרציה של מידע רב של כלל משרדי הממשלה, לייעל, לשפר ולמהר את השירות.
תן לנו דוגמה.
העולם רץ קדימה.
זהו, בדיוק. אז אני רוצה לשמוע ממך איזה מדינות רצו כבר קדימה, וכמה אנחנו בפער אחרי המדינות האלה. מי למשל?
ניקח דוגמה בסדר גודל כמו שלנו, סינגפור, שבשנים האחרונות במדדים הבינלאומיים עולה, לעומת ישראל, שבכל המדדים הבינלאומיים המובילים, אנחנו יורדים. אם זה למשל בתורטיס, AI אינדקס, ירדו מ-5 ל-7 ל-9, אנחנו עדיין במקום טוב ביחס לעולם, אבל אנחנו במגמת ירידה מתמדת. אם משרדי הממשלה, ובראשה משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, לא ירימו את הנושא, יתכללו את הפעילות הממשלתית, ויקדמו את החלטות הממשלה, להוביל את מדיניות הממשלה בנושא. זה לא נושא שאפשר לפתור על ידי משרד ממשלתי אחד, יש פה מגוון רב של גופים שצריכים לפעול יחדיו, כן. כדי להגיע לתוצאה הרצויה.
אוקיי, נקווה לטוב, וסליחה שהיינו קצרים, כי אתה יודע, היו פה אזעקות, והיינו צריכים לרוץ לממד.
אנחנו גם יצאנו לממד.
בדיוק. דניאל ג'ייקובס, משרד מבקר המדינה, תודה רבה. תודה, דניאל. סיימנו, ערכו עורכת את איפה הכסף יעל אילון, המפיק הוא יואב כהן, על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק, ואיתי ניקסון, בן ואריה, שלכם.